טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו בנושא שלנו זה דת אלוהים. אנחנו נראה את הנושא הזה מתוך אורות התחייה א', זה נמצא אצלכם בעמוד ממח. זה אולי הנושא הכי חשוב ולדעתי שצריך לגעת בו, כמעט הראשוני אם לא הראשוני, ויש בו הרבה שיבושים ובעיות, והם גורמים להרבה דברים בהיקף אחר כך. מכל מקום, למעשה ראינו כבר שני שיעורים בנושא הזה. אני רואה פה פרצופים חדשים שלא כולם היו, אז אני אעשה איזה חזרונת קטנה. בעיקרון ראינו רק את הפסקה הראשונה. השיעור הראשון לא היה מספיק מובן, אז חזרנו על זה בשיעור שני, בצורה הרבה יותר בהירה, אני חושב. אני אעשה את זה חזרה. אני אגיד את זה במילים שלי, כי המילים פה של הרב הן מאוד עמוקות וקשות. יש דרך נכונה לגשת בעצם להתחבר אל השם. זה נקרא דעת אלוהים. דעת מלשון חיבור. והיא ההסתכלות על האלוהות, להסתכלות על היחס של האלוהות אל העולם הרוחני והחומרי כנשמת הכל. נשמת העולם הרוחני, נשמת העולם הגשמי. זה היחס הרוחני הנכון. אנחנו לא חושבים עליו לתמחשבה תפיסה בכלל, כתוב בזוהר. אין מחשבה תופסת אותך בכלל. אבל אנחנו חיים אותו. היחס שלנו אל השם יתברך, הוא ידע שאנחנו חיים אותו. ברוך תהיה אופק, אין כמוך בכל העולם. ישר כוח עצום. תודה רבה. מה? ברוך תהיה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו לא חושבים על השם יתברך, כי אנחנו לא נשיג אותו. אנחנו לא, אין לנו שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה כשאנחנו מדברים על השם יתברך. אבל אנחנו חיים אותו, זה כן. הדבקות שלנו היא על ידי התדמות אליו. והלכת בדרכיו. מהו רחום? אף אתה רחום. אז כל העיסוק שלנו בתורה, הרבה ממנו זה להכיר את הנהגתו, להכיר את מידותיו, להכיר את פעולותיו, על מנת להתדמות פונקציונלית אליו. אנחנו רואים שהוא גיבור, אז אנחנו מנהיגים את עצמנו מידת הגבורה. אנחנו רואים שהוא עושה חסד, אנחנו מנהיגים את עצמנו מידת החסד. עד כמה? כמה שיותר, עד אינסוף. ככל שתניג את עצמך במידה הזאת יותר, אתה תשיג גם יותר את מידת חסדו, ו... תתקרב אליו, תתדמה אליו. זאת אומרת, זה נקרא דעת אלוהים. אנחנו מתייחסים אל השם בתור מי שהוא מקור החיים, בתור מי שמפריח את הכל, מאיר את הכל, מקיים את הכל, והכל הוא מה שזקוק להפרחה הזאת, לקיום הזה, לאור הזה, לחיים האלה. הכל זקוק להיות מלא מאור אלוהי. האור האלוהי זה אלו דרכי השם, ההנהגות האלוהיות, ואנחנו משתדלים בהנהגה שלנו הפרטית ובהנהגה הלאומית ובכלל בהנהגה העולמית להופיע כמה שיותר ויותר את נשמת הכל. עד כאן זה מובן, כי אמרתי בכמה משפטים שני שיעורים. במובן, חברים. מה? יש מישהו שאלות? יובל, אתה בסדר? אתה בעלם קרב? הכל טוב. יורים עליך. מה? חצי כוח? תראו, עוד פעם. יש דתות שהן מגדירות את השם יתברך. גם ילדים קטנים הם מגדירים את השם יתברך. הם חושבים שהם מכירים אותו. גננת מדברת עליו וכבר יש לו כבר ציור קונקרטי בראש. הוא חושב עליו. יש לו בעצם פסל ותמונה בראש, יש לו איזה הגדרה. עכשיו, תמיד הגדרה היא כבר הופכת אותו לאל זר ואל נחר, כי כבר הגדרתי משהו. המשהו הזה הוא כבר משהו קונקרטי, הוא איזה פסל ותמונה, נכון? איזשהו ציור. ויש לי לחס אליו, נכון? אז האסלאם והנצרות למשל הם ממש מגדירות אותו, וכאילו האלוהות שם היא דבר חיצוני. ביהדות אנחנו חיים אותו, אנחנו לא מגדירים אותו, אנחנו חיים אותו. זאת הבנה מאוד מאוד חשובה. אנחנו מתהלכים בדרכיו, אנחנו מתדמים אליו, אנחנו מופיעים בעצמנו גדולת שלמות אינסוף, על ידי שאנחנו יותר ויותר דומים אליו, יותר ויותר חושפים את הטוב האלוהי בארץ, בנו, במדינה, בדור, באנושות, בכל ההנהגות שלנו. ככל שנצליח להופיע יותר את ההנהגות האלוהיות בארץ, אנחנו נהיה יותר אלוהיים, יותר רוחניים, יותר מוסריים, יותר קדושים, נכון? זה דעת אלוהים, זה המושג דעת אלוהים. זה לא כל כך קשה להבנה, רק לפעמים יש אנשים שזה ציור בראש, כאילו של מה היא, איך בנויה עבודת השם, וזה לא בדיוק הציור הזה, אז זה כן לוקח זמן לעכל את זה. אבל כשכבר מעכלים את זה, זה נהיה הפשט, זה ברירת המחדל. עזרתי במשהו בתוספת הזאת? מה? בוא תשאלו שאלות, בסדר? כי אני סך הכל פה בהשלמה. יש לי מישהו שאלה ספציפית? מה? בסדר? יובל, זה בסדר? בוא נתקדם רגע קדימה. בסדר, אנחנו בפסקה השנייה. בחיי היחיד, קל הדבר לבוא לידי מידה זו, לידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, וידי עלה התורה דעת בכלל. כלומר, היחיד קל לו להגיע לדעת אלוהים, על ידי שהוא מיטיב את דרכיו, בצורה מעשית, בצורה שכלית. מה זה מוסר שכלי? מוסר הכוונות, כן? היהדות היא לא מכוונת את האדם רק להיות אדם שעושה טוב, אלא גם האדם שרוצה טוב, שהפנימיות שלו היא תאורה, שהפנימיות שלו היא נמשכת בטבע לדרכים מוסריות, המחשבות שלו, המידות שלו, נכון? זה מוסר שכלי, במובן הזה. כן, הטבת המוסר המעשי והשכלי, הרוחני, כן? ודי העלאת אור הדעת בכלל, ככל שאדם יעסוק יותר בתורה. אז הוא יהיה מחובר יותר אל השם, נכון? הוא ילך יותר בדרכיו. אנחנו לומדים עכשיו על פרשות שבוע, על אברהם, לא בשביל לעסוק בארכיאולוגיה רוחנית, אלא בשביל שאתה תהיה יותר אברהמי, או במילים אחרות, שאתה, על ידי העיסוק בפרשיות על אברהם, אתה הולך יותר במידת החסד האלוהית. אתה פוגש פה את המרכבה למידת החסד, את מי שהוא הצליח להופיע בצורה הכי הכי שלמה והכי הכי גבוהה בכל ההיסטוריה, את מידת החסד. אברהם אבינו, בסדר? כן, אופק, רצית משהו? לא, סתם סידרת את הבלורי. מה? עד כאן זה מובן? אז בחיי היחיד אדם הוא יכול להגיע לזה, בסדר? הוא, ככל שאדם יתדמה יותר אל השם, ילך בדרכיו, אתה בעצם חי את המידות האלוהיות, את ההנהגות האלוהיות. יש לזה כל מיני שמות, תסתכלו. זה הכל מדבר על אותה בחינה, אותה נקודה. הרב כותב את זה בעקבי הצון, במאמר דעת אלוהים. בתורה קוראים לזה דרכי השם. עודייני נא את דרכיך, נכון? חז"ל קוראים לזה מידות השם, כן? מאור רחום, אפתה רחום, כן? מאור חנון, אפתה חנון. והלכת בדרכה, כן? גם כן, דרכי השם. זה נקרא גם שמות השם. אתם יודעים שיש שמות שונים של הקדוש ברוך הוא. כל שם כזה הוא מבטא הנהגה, הערה, השגחה מסוג מיוחד, כן? השפעה, ככה מסביר הרמח"ל בכלך פתחי חוכמה. המקובלים קוראים לזה גם ספירות או פרצופים, תלוי איזה. בסדר? הכל זה אותה בחינה. הכל זה מידות, הנהגות אלוהיות שאנחנו מתדמים. התורה כולה היא בנויה על הנקודה הזאת. כל מצווה שתיקח היא בנויה על איזשהו, על איזשהו, איזושהי התדמות לדרכי השם. איזושהי אושת, הפועל, איזושהי פעולה רוחנית באחת מהדרכים הללו. אתם מבינים? המצווה הזאת, כן, לרחם על גר, יתום ואלמנה, אתה מבין שאתה אוכל זנדת החסד, מצווה צדקה, כן, נכון? הרבה הרבה מצוות סביב הנקודה הזאת. יש מצוות שהן בנויות על, על, על מידה אחרת, כן? על עשיית צדק בעולם, על מידת הגבורה. זה, אדם הוא מטיב את המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל, כל העיסוק בזה, הוא חי יותר את נשמתו. הוא חי את האלוהי בארץ. זה המטרה שלנו. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אני ממשיך, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות, מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו, ומתמזגת עם כל חושה ורגשותיו לאדנם. אז הוא מסביר פה עוד פעם על היחיד. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים, זאת אומרת, אמרתי, זה הדרך שלנו לעבוד את השם, לחיות אותו, להופיע אותו בארץ, להניג את עצמנו באופן הזה, מחשבתי ומעשי. אז כשהאופי האנשי הוא מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, מה זאת אומרת? יש לאדם שאיפה להיות אדם מוסרי, אדם קדוש, אדם אידיאליסט, הוא מתייחס לזה בסימפתיה, הוא רוצה בזה להיות אדם יותר כללי, יותר מוסרי, כן, יותר עדין. אז מיד ההכרה הזאת הנשמתית שדיברנו עליה בפסקה הראשונה של האלוהות, האלוהות מתייחס אל האלוהות בתור נשמת הכל, בתור מי שאנחנו מופיעים אותו, חיים אותו, משתדלים להיות מוארים מאורו, כן, להופיע אותו. אז ההכרה הזאת הנשמתית מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לאדנם. זה ברמה של חיי היחיד. זה כשאדם יש לו, מתייחס בסימפתיה אל הנשגב ולטוב המוחלט. מה זאת אומרת בסימפתיה? הוא חפץ, חפץ ללכת בדרכיו, הוא מעריך את זה, הוא רואה בזה השליחות של החיים, מטרת החיים שלו, לחיות את האלוהי בארץ, כן? להופיע את השם, לעבוד את השם. אבל אתם מבינים שאנחנו רואים את זה, יש דתות כאלה שעבודת השם אצלהם זה משהו מאוד, מאוד חיצוני, מאוד פולחני. אתה רואה את זה, הוא ידבר את זה תכף בהמשך הפסקה, אני פשוט מביא את זה עכשיו, שלפעמים אין הדבר ניכר אלא מתוך הפקו. אנחנו רואים שיש דתות היחס שם אל הרוחניות, הוא לא מביא אותם להיות אנשים יותר מוסריים. דוגמה, דאש. שמעת עליהם פעם? חמאס, שמעת עליהם פעם? מה? נוצרים, שמעת עליהם פעם? זה לא מביא אותם להיות אנשים יותר מוסריים, הפולחן. זה מביא אותם, הם מאמינים שעל ידי האמונה בקורבת הצלוב, הם יזכו לחיי העולם הבא. הבנת? טוב, שכוח. הם אנשים מוסריים וטובים ועדינים. לא, זה לא מביא אותם להטבה מוסרית. גם הבודהיזם לא מביא להטבה מוסרית. הוא מביא אותך להיות אדם פרטי ולברוח מהעולם ולברוח מהאגו של עצמך. זה לא מביא אותך להיות אדם כללי וערכי ואידיאליסט ולוחם בשביל האמת ובשביל הצדק. לא, אדם שעושה מדיטציה מקסימום בדרמסלה שם, כל הקופים והנשרים. היית שם? מקום יפה. כן, מה אתה אומר? מה? מה אתה אומר? נשגב והטוב המוחלט? נשגב והטוב המוחלט, תראה, זה תארים ביחס אל השם. אז אמרתי שאנחנו לא מגדירים אותו. אבל אתה ודאי אומר שהשם הוא רם ונשגב, נכון? יש לנו סימפתיה לכל כל האלוהות. אנחנו מתייחסים אליו, לא מגדירים אותו, לא חושבים עליו. זה, דיברתי על זה פשוט בעריכות שיעור קודם, אני לא רוצה להלאות את מי שכבר היה, כי יש פה כמה שהיו פה בשיעור קודם, אתה מבין? אבל אני עוד פעם אומר, אני יכול לחשוב עליו, אני יכול להגדיר אותו, אבל אני כאילו פשוט עובד עבודה זרה, אתה מבין? ואני מתרחק ממנו, שנייה, אבל אני יכול להתייחס אליו, אז אני מתייחס אליו, מתייחס אליו על ידי שאני חי אותו. בעיניי זה יקר, צדק ומשפט ואמת וחוכמה וחסד, אתה מבין? כן, ולא, לא רק, כן, אבל באופן הזה ש... כי יש, אם אפשר לסגור רק שאת הדלת, זה מאוד יקל עליי. יש דתות שזה לא ככה, בגלל זה באתי ואמרתי, והוא תכף יגיד את זה, זה ממש אוטוטו, אני מרים לו להנחתה, כן? אז יש דתות שהן לא מתייחסות בסימפתיה אל הנשגב, ואל הטוב המוחלט. אלא הדת שלהם זה איזה מין חוק כזה שאתה חייב לחיות אותו, כי אללה הוא אכבר, אתה מבין? אתה צריך להכניע את כולם ולכבוש את כולם, כי העולם הוא מחולק לדר אל חרב ודר אל אסלאם, כאילו חלק שהאסלאם כבר שולט בו וחלק שהאסלאם עדיין לא שולט בו, כאילו אתה צריך להכניע את כולם, וכל האמצעים קשרים, המטרה מקדשת האמצעים, כמו שמוחמד הוא שיקר ונכון ורצח וכולי, כל האמצעים קשרים, זה לא סימפתיה אלא נשגב ולטוב, אתה מבין? אלא זה נובע מהגדרה באלוהות כבר. הם מגדירים את האלוהות בתור, הרב מסביר את זה באורות ישראל. אם הנצרות לקחה את דת האהבה, כאילו את מידת החסד, מידת החסד, הגדירה את האלוהות בתור מידת החסד, כמו שכתוב בגמרא סוטה ממזיין, שאותו האיש הוא זקף לבנה מן החומה והשתחווה לה. אז ודנו אותו, כן, בדור מסית ומדיח ומחשף. הגמרא שם מספרת, בכל מקרה, מה זה זקף לבנה, הוציא לבנה מן החומה, זקף אותה והשתחווה לה? מה הפשט? זה משל. משל הוא כאילו כך, ביהדות יש הרבה אידיאלים, כן? חסד, גבורה, נכון? צדק, משפט, חוכמה, נכון? יש הרבה אידיאל, יש הרבה לבנים בחומה. הוא שלף לבנה אחת, לקח רק אידיאל אחד, זה האהבה, החסד. ולא רק שהוא לקח רק אידיאל אחד, שזה הדת שהיא נטשה את המשפט, נטשה את הגבורה, אתה מבין? אין משפט. מי שנותן לך סתירה, תן לו גם את הלכי השנייה. מי שמבקש ממך את מעילך, תן לו גם את חלוקך. זה מה שכתוב באבון גיליון שלהם, אתה מבין? אבל לא רק זה, הם מגדירים ככה את האלוהות. לא רק שזה רק אידאל אחד. האידאל אחד זה האל. אל האהבה. אתה מבין? אז האסלאם, היא לקחה אידאל אחר, הרב מסביר שם. הגבורה. אללה הוא אכבר. הוא מי ש... אסלאם זה קנייה, כן? הוא מי שמכניע את הכל. פירוש המילה אסלאם זה קנייה. הוא מי שמכניע את הכל. המאמין האסלאמי הוא מי שקנוע מלפני האל, וזה הגדרה לכל דבר, זה הגדרה שהיא מאוד מקבעת את החיים, מאוד אצלנו אין קיבעון, אמרתי את זה, אנחנו לא מגדירים אותו, אלא אנחנו עסוקים בלהופיע את מידותיו עד אין סוף. כמה שתעשה חסד יש לך תמיד לאן לגדול, נכון? כמה שתהיה גיבור יש לך תמיד לאן להתגבר, נכון? כמה שתלמד יש לך תמיד מה להוסיף. אנחנו אף פעם לא נחים, לא... שם יש הגדרה לכל דבר, לכן יש קיבעון מחשבתי והתנהגותי. לכן זה לא נקרא סימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט. זה כזה קנייה מלפניו, או אני אומר איזה משפט ריק כזה, וזוכה כבר לחיי העולם הבא. איך קראו לו? פאולוס, זה אחד מאבות הכנסייה שם. הוא אמר, יסורי האקרובט הצלוב, אז הם מחפרים לא רק על מה שעשית, אלא גם על מה שתעשה. אתה מבין? אז אמרו, וואי, איזה יופי, איזה דת כיפית, אה? כאילו יש לך כרטיס אשראי פתוח עכשיו לחתור, ויסורי הקורבת הצלוב כבר מחפרים על זה. אדיר, אה? לא צריך להיות צדיק, נכון? אתם איתי? מה? אתם מבינים את הבעייתיות שבה... מה? באמירה הזאת? מה? ססו על זה בכנסיות ומנזרים כמוצאי שלל רב, כן? יש שם... כן, יש שם, איך אומרים? יש פה מנזרים, בירושלים התקידו להם מצלמות במעגל סגור, כי יש שם כל כך הרבה בעיות של... לא רוצה להגיד את זה במקום הקדוש הזה, אבל... מבינים? הרבה עריות. בסדר? זה יפה. יש הרבה הרבה תלונות של נזירות פה ב... בעיריית, במשטרת ירושלים. המשטרה לא רוצה להתעסק בזה, אומרת, זה עניין פנים כנסייתי, כאילו, תסגרו את זה ביניכם, לא רוצים להתעסק בזה. מה לנו להתעסק בזה? זה סימפתיה לנשגב ולטוב, מה אתה אומר? אה? לא. סימפתיה לנשגב ולטוב, זאת אומרת, אני כל החיים שלי מנסה להתעלות, להתדמות, אל הנשגב ולטוב, נכון? לא מגדיר אותו, נחי אותו. לא חושב עליו ומקבע אותו, אלא מתדמה אליו, מתקרב אליו, עד אין סוף, יותר ויותר, חושף בעצמי שלמות, בכל ההנהגות, ולא רק ברמה הפרטית שלי, בתוך המשפחה, בתוך המדינה, עד שזה יתפשט. זה עבודת השם של עם ישראל, הנקודה הזאת. על זה הכל בנוי, בסדר? אז זה מובן מה זה הנשגב והטוב? אנחנו לא מגדירים אותו. יש דברים שאתה יכול להגיד עליו, יכול להגיד עליו שהוא יש, נכון? הוא קיים, נכון? יכול להגיד עליו שהוא טוב גם, כן? זה בסדר, זה נכון, כן? טוב השם לכל ורחמיו וכל מעשיו. תשימו לב שבניגוד לשאר המקומות, פה התואר הוא קודם לשם העצם, נכון? טוב השם, כן? אני לא אגיד, נגיד, אני יודע מה, חסיד היובל, נכון? אני לא אגיד ככה, נכון? אני אגיד יובל החסיד, נכון? דרך כלל, נכון? אז מה זה טוב השם לכל? שמעתי פעם הרב צוקרמן זצ"ל, שהטוב הוא באמת עצמי אצל הקדוש ברוך הוא. זה דבר שאתה כן יכול להגיד עליו. יש מעט מעט מאוד דברים, אבל גם זה לא דבר מגדיר שום דבר, בסדר? אבל זה ודאי נכון, בסדר? אוקיי, אז אני ממשיך. אז גם אגב על ישמעאל כתוב פרא אדם, ידו וכל ויד פולבו, נכון? וגם התואר הוא קודם ל... זה עכשיו פרשות השבוע, נכון? לשם העצם, נכון? למה? אתה אומר אדם פרא בדרך כלל, נכון? אדם מופרע, נכון? אדם פראי, אתה... מה זה פרא אדם? כי זה לא, זה משהו עצמי, לא? אל תנסה לשנות את זה. מה? ברור הנקודה הזאת? הרעיון שאתה חושב שתפתח להם אוניברסיטאות וזה, ומי הוא זה? זה חפץ חיים אומר, זה לא... בלי להכיר אותם, הוא אמר את זה כבר לפני 150 שנה, זה לא ילך. ברור הנקודה הזאת? בסדר? זה משהו עצמי. אוקיי, זה להבדיל. מכל מקום אני ממשיך. אז האורגן הקיבוצי, שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה או על כל פנים, על פי מורשת אבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה, גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, ויהיה הנועם של האהבה האלוהית עם יראת רוממות מתוקה, מתוקנת, שרוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכיה. מה אומר הרב? הוא אומר ככה, האם... מה זה האורגן הקיבוצי שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת? אם הוא גם כן יהיה נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, כלומר משהו מסמפת, משהו מחבב, משהו אוהב, זה מוסריות עליונה ואהבת הטוב האצילי תהיה חוקה יפה בעצם טבעה, אז גם כן תתפלא שההכרה הזאת, ההכרה הנשמתית, זאת אומרת, זה יש בשביל להכיר את האלוהות ביחס של נשמת הכל, צריך איזה הנהגה מוסרית, ואז ההכרה הזאת היא מתיישבת יפה בלב. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי מנסה להעביר את השיעור הזה לצורך העניין לאדם שהוא לא מסמפת את הטוב, שלא הרצון שלו בחיים זה לא להיות אדם טוב, יש לו רצון ליהנות, לא משנה, רצון להרבה דברים, הוא לא היה מבין מה אני מדבר, מה אנחנו מדברים, אתם מבינים? לא היה מבין. זאת אומרת, בשביל שההכרה הזאת תתיישב יפה, אז אדם פרטי, או הרב פה מדבר כבר על אורגן קיבוצי, על אומה, אם יש לו, אם הוא נוטה בעומק כל לסימפתיה מוסרית עליונה, הכוונה הוא חפץ במוסר, שהחברה תהיה חברה ערכית, אידיאליסטית, מתוקנת, זה מה שיקר לו, לא מה שיקר לו זה אני יודע מה דברים אחרים, זה הוא, המוסר אצלו זה דבר שהוא מאוד מאוד, אז ההכרה הזאת היא תתפלש יפה בקרב האומה. בפועל הרב תכף יגיד שזה בפועל קורה רק באומה הישראלית. בסדר? יש מה? זה שלבים בתשובה, אבל אני חושב שזה שלבים בתשובה, אבל אני לא חושב שחייבים לחבר את זה. מה שהוא מדבר פה על משהו, זה נושא הרבה יותר עמוק. הוא מדבר פה על היחס הנכון אל האלוהות, אל עבודת השם. היחס הנכון הוא מה שאני אמרתי, שהרב פה מרצה, מסביר פה, מלמד, שהיחס הנכון אליו זה לחיות אותו. זה בא מתוך אהבת הטוב, אז ההכרה הזאת מתיישבת יפה גם בתור אומה. אנחנו רוצים אומה, תסתכלו היום, אנחנו אומרים את זה, זה משפטים טריוויאליים. הם טריוויאליים אבל לנו. אתה לא תשמע את זה באף אומה אחרת. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים, לא רק שאנחנו נהיה צדיקים. אני אומר פה עכשיו כמה משפטים טריוויאליים, נכון? נלך בדרך השם. לא, אנחנו רוצים שכל המערכות סביבנו הם ילכו בדרך השם. הצבא, הפוליטיקה, האומנות, התרבות, הכלכלה, החקלאות. הכל ילך בדרך השם. הכל יהיה מלא מאור השם. יתנהל על פי ההדרכה האלוהית, על פי התורה. נכון? זה משפט? לא הרגתי פה אף אחד, נכון? משפטים שאנחנו אומרים אותם, נכון? רוצים שכל מערכות החיים הם יהיו מלאים מאור השם. שהכל אור המוסר, אור הקודש, הוא יופיע בארץ. נכון? זה משפט? בסדר, נכון? אנחנו חיים זה בנחת. שמעתם עוד אומה מדברת ככה? מה? מה? לא, נכון? לא מדברים ככה. בכלל לא. רחוקים מזה מאוד. כן, אבל הרב פה יסביר איך זה יקרה, איך זה הולך לקרות. איך זה יקרה? על זה שאנחנו קודם כל נחיה ככה. שאצלנו זה יהיה מרכזי. אחת הקטסטרופות הגדולות, הרוחניות, זה ההשפעה שאנחנו מושפעים מהגויים. אנחנו מקבלים מהם בעצם כל מיני הנהגות שהן זרות לנו, ובעצם פוגמות בסימפתיה לטוב, אל המוסר, נכון? אל הנשגב, פוגמות. פתאום אתה רואה ציניות, אתה רואה זלזול, אתה רואה פתאום הגדרות באקדמיה, נכון? ביקורת המקרא, כן? כל מיני קלקולים כאלה. קבלה לעם, כל מיני כזה, התורה הופכת להיות מידע פופולרי, מדע פופולרי, נכון? אז זה לא עובד ככה, זה שייך ליחידי יחידים שיש להם ודאי הרבה הרבה הנהגות טובות. עכשיו, הרב פה עכשיו בעצם אנחנו נכנסים למה שכבר התחלנו לדבר עליו, אבל עכשיו אנחנו נראה את זה אצל הרב. אז הוא אומר ככה, אבל לפי מידת ריחוקה, רגע, אני רק רוצה, עד כאן זה מובן, העסק מובן? מה? מחזיקים ראש, בסדר? זה יושב, מתיישב, בסדר? זה נושא עמוק. זה ממש, אני אומר לכם, זה נושא עמוק. זה לא, אבל באופן פרדוקסלי, עם כל העומק שלו, זה אחד הנושאים הכי יסודיים באמונה, הכי חשובים. קודם כל, איך אנחנו ניגשים בכלל לעבודת השם? מה השאיפה שלנו? איך עובדים את השם? על ידי שאני מגדיר אותו? כמו שאני מגדיר משולש, זה צלע גיאומטרי בעל ג' צלעות, נכון? גוף גיאומטרי, נכון? בעל ג' צלעות, ג' זוויות. ככה אנשים מגדירים. בלי שהם שמים לב, או שנשאר להם כל מיני מחשבות קונקרטיות משריד מגן שושנה, נכון? על הקדוש ברוך הוא. זה גם קטסטרופה, כי זה הופך את היחס אליו לחיצוני. כאילו אתה חושב על מישהו חיצוני לך. ואנחנו לא, אנחנו מבינים שהשם הוא מופיע בנו, אנחנו חיים אותו, אנחנו מופיעים אותו, בסדר? הוא אימננטי למציאות, הוא נשמת המדינה, נשמת ההנהגה שלנו, הוא לא מישהו שמציץ עליי מהחלון ורושם את כל מה שאני עושה, כמו בדתות אחרות, או גם אנשים שעובדים, יכול להיות יהודים שחיים ככה, בלי שקיבלו את ההדרכה הזאת, יש להם הרבה עירת העונש כזאת, זה מוביל לאיזה יחס חיצוני של הרבה עירת העונש, ושמות הבעלים, הרב קורא לזה אחר כך. בסדר? לא כך פשוט, זה נושא מאוד מורכב. טוב, אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי, ומוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי, האלוהים יהיה באל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות, המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותן. נקרא כבר עד סוף הפסקה ואסביר. לעת עתה, עוד לא באה תרבות למידה זו להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. כן, הננו רואים בהם עדיין סימני רשע והריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. מה אומר הרב? ולפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. כלומר, ככל שהאומה הזאת היא רחוקה, הוא מדבר עכשיו על כלל, מחיבה פנימית אל הטוב המוחלט, זה שקראנו לו סימפתיה, אל הנשגב, אל הטוב, אל המוסר, ולא, יש ריחוק, לא מה ש... היטלר ימח שמו וזכרו, הוא אמר, אלוהי היהודים זה אלוהי המוסר, אלוהי הגרמנים זה אלוהי הטבע, ויש ביניהם מלחמה, ועד שאחד מהאלים האלה לא ינצח, אז לא יהיה שקט בעולם. לכן הוא עשה הפתרון הסופי להשמיד את כל היהודים, ושהמוסר הזה ייקבר, כן? יישרף, הרעיון היהודי. גם... יש את המלחין הזה, וגנר, הנאצי הזה, מח שמו וזכרו. אז הוא אמר, כן, היהודי הוא בא ומביא לעולם אידיאלים, כן, מוסר, אבל מה אני אעשה? ואני יכול כאילו באופן אינטלקטואלי להבין למה זה חשוב וכו', אבל מה אני אעשה שכל האישיות שלי מתקוממת נגד זה? כאילו, מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, אני רוצה להיות טבעי. אני רוצה להיות אני. אל זה האלוהי הטבע של היטלר, ימח שמו וזכרו. כאילו, תן לי להיות אני. אל תבוא. הוא אמר, היהודים הביאו, אני אמרתי את זה בשיעור קודם, שני מומים לעולם, מום גופני, מום מוסרי. מום גופני, לא מום מוסרי, מום רוחני. מום גופני זה הברית המילה. מום רוחני זה המוסר. לא רוצה את המוסר שלהם. לא רוצה שמישהו יבוא וידבר איתי על הטוב, להיות טוב. לא רוצה. אני רוצה להיות אני. אני רוצה לכבוש את כולם. כמו אריה בג'ונגל. דטרמיניזם. לא דטרמיניזם הם. איך? דרוויניזם. בדיוק. דרוויניזם אנושי. הגזע הארי, הגזע השולט. דיברתי על זה בשיעור קודם. לא רוצה מוסר. אל תדברו איתי על זה. היום זה חוזר. הרעיונות האלה צצים עוד פעם בגרמניה, באירופה, שם אומנים כאלה, ששרים את זה וכל מיני. זה תופס פופולריות. אל דברו איתנו על מוסר. תנו לנו להיות אנחנו. ואנחנו רואים את זה, תסתכלו היום על כל אומה. כל אומה. אתם רואים איזושהי אומה, יש להם סימפתיה על הטוב, חוץ מעם ישראל, כן? שעוסקים בזה, שזה מה שהם דורשים מעצמם. הם יכולים לכתוב על הדולר in God we trust, נכון? נכון? אבל הגד שם זה הדולר עצמו, נכון? נכון? אני צודק? בפועל אתה רואה את הסדרות, אני מקווה שאתם לא רואים סדרות, אתה רואה את התרבות שבאה משם, אתה רואה את כל הזה, זה מייצג איזה שאיפה לאידיאלים, לערכים, לטוב, כל הסרטים, לא, תן לחיות. שני היצרים הכי חזקים של האדם, שפיכות דמים וגילוי עריות, תן לחיות, עד הסוף. אל תעצור, אל תציק. תרבות שהיא פורקן היצרים. זה לא סימפתיה אל הטוב, לא שאיפה. וכל העולם ככה. לא, אין איזה שאיפה. אני לא מדבר על באזור שלנו פה. אנחנו לא רואים פה מדינות פה שיש להם שאיפה. מדינות מתוקנות. לא. יש קצת השפעה במהלך השנים של אידיאלים יהודיים דרך הנצרות, דרך האסלאם, על האנושות קצת, אבל בפועל. שאיפות גלובליות, אבל זה נשאר תוכניות מגירה כאלה, זה לא, בפועל זה, בפועל יש לאנושות הרבה לאן להתקדם, יש הרבה רשע בעולם, יש הרבה רעבים באפריקה, וזה לא מעניין אף אחד באירופה, למרות שיש להם שם התפוצצות של עודף של מזון, אתם מבינים? וכולי. אז בוא נקרא את זה עוד פעם. אבל לפי מדינת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב, כלומר, מה זה פסיכולוגיה האורגנית? כאילו הלך הרוח, הפסיכולוגיה בפועל, איך שהאומה הזאת מתנהגת, איך שהיא חיה, מה מעניין אותה? מעניין אותה מוסר, צדק, אמת, קרבת אלוהים, או שמעניין אותה פוטבול, בסקטבול ובייסבול, נכון? ואני לא יודע מה. מעניין את המדינה הזאת. לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב, המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הם לא יוכלו לחיות ככה. אז אתם רואים שהחמאס הוא מדבר בשם השם, נכון? אבל השם שם זה אל זר ואל נחר, מישהו מכניע את הקושי, מאוד כוחני, נכון? מאוד לוחמני. זה לא יחס נשמתי במובן שככל שתהיה יותר טוב, אתה תהיה יותר אלוהי, תחיה יותר את האלוהות. ככל שתהיה יותר, תניק את עצמך במידות טובות, במידות, בהנהגות, באידיאלים אלוהים, אתה תחיה יותר את השם, תתקרב אליו. לא, בכלל לא. לכן זה יחס זר. לכן הוא אומר, מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי. קשר נוכרי. מה זה קשר נוכרי? הוא אומר, כן, אני נוצרי אדוק. אני בא כל יום ראשון, מתוודע על החטאים שלי וממשיך בשבוע הבא, נכון? עוד פעם, נכון? זה לא נקרא אדם רוחני, נכון? אדם מוסרי, אדם ערכי. זה נקרא אדם שהוא, יש לו אינטרס, יש לו איזה, אמרו לו שאם הוא יגיד איזה משפט כזה, שביטוי של נאמנות לאקרובט, הוא יסכם מיד לחיי עולם הבא, נכון? אבל הוא לא חי את האלוהי. זה לא מדובר פה על אדם שהוא משתדל בכל הווייתו להיות יותר עדין, יותר מוסרי, יותר ערכי. הוא מזדעזע אפילו שיש לו מחשבה לא טובה, נכון? הרהורים לא טובים, הוא נלחם בהם, נכון? אדם שהוא מנסה להיות קדוש מכף רגל ועד ראש. אנחנו לא מוצאים את זה בשום מקום. אז לכן הקשר אל האלוהות זה קשר זר. מה זאת אומרת קשר זר? הוא אומר לך, אני מאמין. מה זאת אומרת אתה מאמין? האמונה זה לחיות את הסדר האלוהי במציאות. לחיות את ההנהגה האלוהית בארץ, במשפחה, במדינה. לא להגיד דיבורים כאלה או לעשות מעשים של פולחן חיצוני. זה מאוד קל. בסדר? לכן קשר האלוהות להיות בקרה קשר נוכרי ולא קשר נשמתי. הרי כל הנקודה של הפסקה הזאת, הפסקה הזאת בורות התחייה, זה להביא את האדם להבנה של קשר נשמתי אל האלוהות. אנחנו חיים אותו, מופיעים אותו יותר ויותר עד אין סוף. כל הזמן מוסיפים את הופעתו בנו. ושם זה קשר נוכרי. והאלוהים יהיה באל נחר ואל זר. זה מין סנטה קלאוס כזה בשמיים, נכון? שמחלק מתנות. מה? ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. למה קריקטוריות? כי האדם יוצר אותו. אז כמו שאנחנו רואים את זה בנצרות, כן? זה קריקטורה, זה כמו קריקטורה בעיתון, כן? שזה זה קומיקס כזה מצחיק. האל עיבר בתולה, נכון? אחד יירס בחורה, נכון? התארסו וזה, אז הוא הלך כזה לעבוד, לבנות בית וזה, ואז הוא חוזר, הוא יש לה קרס. מי עשה את זה? האל. האל? כן, טוב. לא נעים, נכון? הוא כותב בתורה לא תינה, והוא בעצמו, אבל... לא משנה. אחרי זה כמה חודשים וזה, נולד. מזל טוב. מי נולד? האל. מה זה? זה קריקטורה. והאל החליפו לו חיתול, כן? אתם מבינים? ואחרי זה בסוף הרגו אותו, את האל. זה קריקטורה. זה מוזר. זה מעוות. מה זה קריקטורה? שהרב כותב פה קריקטורה, זה לא מובן של קומיקס הזה מצחיק, אלא מובן של עיוות החיים. זה המצאות אנושיות. קריקטורה, אתה מצייר בן אדם, כאילו עם גודל פנים רגיל, אבל אתה עושה לו אף מאוד מאוד ארוך כזה, נכון? זה קריקטורה. כאילו אתה לוקח איזה משהו ומאוד מאוד מעוות אותו, נכון? זה מוזר. אז אתה יוצר אל אנושי כזה שיש שם מוזר בנצרות, מידת החסד שם, זה באינפלציה, החשבון, כל הדברים, זהו, עזבתם את הכל. לא צריך שם משפט. ובאסלאם, מידת הדין, כאילו, קשה, נוקשות כזאת. על חשבון הכל. זה קריקטורה. וזה קשר זר. זה גם קריקטורי, מעוות, עיוות של כל הערכים. וגם קשר זר כזה, זה לא חודר את נימי הנפש. זה מוזר, משונה כזה. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות, המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. אמונה כזאת, מעוותת, היא מביאה את האדם לעוות את דרכי החיים. להוות את כל ההנהגה שלו. לרצוח בשם האל. לצאת למסעות צלב. לצאת לעשות אינקוויזיציה. לעשות שואה. גם השואה היא פרי של 2000 שנה של חינוך שנאת היהודי. או לצאת לדאש או חמאס או איראן. איראן מאמינים שעל ידי השמדת מדינת ישראל יבוא האימאם ה-13. זה המשיח של השיעים, כן? מה זה זה? זה תוספת מאוחרת בקוראן. אתה יכול לדבר איתם? מישהו יכול לדבר איתם? אתה יכול לדבר איתם? תשמעו רגע, אני רוצה להגיד לכם רעיון בפרשת שבוע. יוסף, אתה יכול לדבר איתם ככה עם האיראנים? מה? אם זה רעיון בפרשת שבוע? מה? אפשר? אין לי מי לדבר. אבל רגע, הם מאמינים. הם מאמינים, נכון? לא, זה מאוד התאבט. זה כבר קריקטורה, האמונה שם. לכן, באה מלחמת גוג ומגוג. מה שהנביאים דיברו על מלחמת גוג ומגוג, הרב קוק מסביר, בעינייה, שהמלחמה הזאת היא בעצם, למה היא באה בעצם? היא פתאום, אנחנו נראה פה ניסים על-טבעיים, והתערבות אלוהית, מה שלא קרה בכל מהלך הגאולה. הגאולה שלנו היא בדרך הטבע, נכון? ניצחונות בדרך הטבע, הכל, עלייה בדרך הטבע, הכל דרך הטבע. ניסים המלובשים בטבע, כן? ודאי ניסים והשגחה. אבל גוג ומגוג לא, פתאום יש התערבות אלוהית. יש כמה פרקים על זה בתנך, פתאום, התערבות. על כל העמים האלה שעולים עלינו. למה? אז מסביר הרב קוק, שהעמים האלה כל מתנגדים לאור ישראל, מתנגדים למוסר שאנחנו מייצגים בעולם. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק וכו'. הם מתנגדים, הם קמים עלינו. אבל, והקדוש ברוך הוא מתערב בזה. מתערב בזה. למה הוא מתערב? כי בעצם כוח האמונה שניתן לאדם, הוא נועד להכווין אותו אל הטוב. כמו שאנחנו רואים פה בפסקה. כל אדם הוא נברא בצלם אלוהים, יש לו כוח אמונה. האמונה אמורה להביא אותו להיות אדם מוסרי, אדם ערכי, אדם כללי, אדם טוב. אבל אצלהם זה כל כך התאבט שכוח האמונה הוא מביא אותם להתנגד לאור המוסר. אתם מבינים? להתנגד לאורם של ישראל. להתנגד לאור השם. איך כתוב? התייצבו אוזני הארץ, מלאכים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, כן, ננתקה את מוסרותינו, כן, נשליחה ממנו אבותינו, נכון? ננתקה את מוסרותינו. הם בעצם נלחמים במוסר האלוהי, דרך הדתות האלה, שהם יצרו עצמם איזה אל זר ואל נחר קריקטורי כזה, מעוות. אז אין מה לדבר איתם. אתה יכול לדבר איתם? אפשר לדבר איתם? אין כבר עם מי לדבר, נכון? האמונה שלהם, שזה כוח מאוד מאוד חזק של החיים, הכל שם כבר זה בעיוות. אז זה מעוות את החיים הרבה יותר ממה שהם יכולות לאשר אותם. לעת אתה עוד לא באה תרבות למידה הזו להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוצים. עוד לא הגענו לשם. כן, איננו רואים בהם עדיין סממני רשע והעריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. זאת אומרת, האנושות עוד לא הגיעה לשם. ולכן האמונה שם היא בבחינת אל זר ואל נחר, וזה בעצמו יוצר כשל מוסרי ותיאולוגי. זהו. אנחנו לא נראה את הפסקה הבאה, אבל רק אולי נראה את המשפט הראשון. אומר הרב ש... אבל מורשת פליטה יש לה לאנושות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. ובאמת הוא עכשיו בעצם יסביר, אנחנו נראה את זה בשיעור הבא, שעם ישראל הוא דוגמה אישית. הוא מרומם את כל האנושות. הוא מורשת פליטה לכל הדרכים האלה הלא נכונות לעבוד את השם, ושמובילות למקומות לא מוסריים, לעיוות החיים וכו'. יש עוד תקווה לעולם, זה דרך כנסת ישראל, וזה כבר נראה שיעור הבא. בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו.